טוב, אז אנחנו ממשיכים. רגע. אז אנחנו ממשיכים לנושא שהתחלנו בפעם שעברה, ואנחנו מדברים על מלאכים. מה זה מלאכים? מי ראה מלאכים? מה המשמעות של כל הדברים שקשורים למלאכים? אז אני אזכיר בכמה מילים מה שדיברנו פעם שעברה, ונמשיך הלאה. אם אתם זוכרים, אמרנו שמלאכים זה לא מישהו עם כנפיים, ולא בצבע לבן, ואין לו מעל הראש הילה, כזאת מין טבעת, והוא לא עומד ככה, ולא ככה, והוא לא זוהר, ולא הוא, זה בכלל לא הוא, אין כזה דבר, מלאך הוא. אלא מה זה מלאך, ולא מי זה מלאך? מלאך זה פעולה אלוקית מסוימת. אי פרסונלית, כמו אש, מים, כמו רוח, כמו שמחה, אהבה, התרגשות, אדמה. זה המלאך. ומי שאף פעם בחיים שלו לא ראה מלאך, אני יכול להראות לכם ביטוי שלו. הנה, המלאך, מלאך, זה מלאך. זאת אומרת, מה שנופל פה למטה, זה דבר הזה, הוא נופל למטה בגלל שיש כזה חוק בטבע. החוק זה המלאך. החוק הזה, או המלאך הזה, נקרא גרביטציה. או כן, כמו שאמרנו בפעם שעברה, ניוטונל. זה המלאך. ומה שנוצרים חושבים, וזה הכניסו לנו לראש כל מיני תחושות או תפיסות כאלה, שכאילו יש שם איזושהי דמות שבאה אליך עם חרב שלופה ומדברת איתך, והיא כזאת בטח שקופה וענקית והכל יכול, ויכולה לעשות כל מיני דברים אחרים ומפחידה. כל זה, זה בא מדיסנילנד, דיסני, כל מיני שם סיפורים של הוליווד, כן, בדיוק. ואת כל זה צריך לשכוח, זאת אומרת, להוציא את זה מההארד דיסק, זאת אומרת, לעשות דיליט, לפרמט את המחשבות הללו לחלוטין.
לא הבנתי, ברור לי שהחוק והאש והרוח זה פעולה אלוקית, זה מלאך. השמחה שלי, קמים מלאך?
כן, ודאי. ודאי, זה שאנחנו שמחים, זאת אומרת, אנחנו גם קראנו את זה, אנחנו גם קראנו את זה פעם שעברה, של אדם שהוא עושה מצווה, זה מלאך. יש לכם דפים פעם שעברה, אז תראו את זה. אדם עושה מצווה, זאת אומרת, מה פירוש מבחן זו מלאך? שהוא פועל בהתאם לרצון האלוקי. זאת אומרת, אתה עשית מצווה, דיינו, מה פירוש המצווה? אתה, אני מצדי מסתדר טוב מאוד בלי קופסאות שחורות כאן וכאן, כאילו מה, אני לא צריך את זה. אז למה אני עושה את הקופסאות שחורות? מה?
זה עדיין קשור לאל, אבל אני שמח, אני זכיתי בטוטו, אני שמח.
לא, אני לא אומר שאתה שמח, אז אלא שמחה זה המלאך. זה שאתה מסוגל לשמוח. הרי אנחנו לא מסוגלים לעשות דברים אחרים, וזה כן, למה? כי השם אמר, זה יש מין נתיב כזה, שהוא נקרא חוכמה, אהבה, כעס, קנאה, כל זה מלאכים, זה מלאך וזה מלאך.
כשאדם עושה מצוות, הוא מלאך או שהוא...
זה אני לא אומר.
הוא שואל.
כן, לא, לא, ככה זה, ככה רמב״ם אמר, רמב״ם כן. אני לא מתמצא במלאכים, אני לא ראיתי אף פעם בחיים שלי מלאך, ברוך השם. אז כן.
מה יחזקאל ראה?
מלאכים.
אבל
הוא נביא רואה מלאך. איך הוא תיאר אותם? התיאורים הם, אתם מבינים, זה כמו כל התיאורים הם בערך, כך הרמב"ם מסביר. זאת אומרת, אין אפשרות לתאר דבר שכזה. למשל, אתם עכשיו הגעתם לכזה עולם שבו אין אש. הכל כמו שעולם שלנו, בדיוק אותו דבר, שמש וירח והכל, אבל אתה עושה עם גפרים שק שק שק, והם נשברים כמו, אין אש, אי אפשר אש. יש חום, יש שמש, הכל, אין אש, אי אפשר לעשות אש. ואז אנשי המקום הזה שואלים, אבל מה זה אש? אתה דיברת עליהם שם, יש, אתה יודע, נגיד, מה הפירוש של שם משפחה שלך, שואלים, פיירמן, מה זה אומר? אש, מה זה אש? אש, לא יודעים אש, לא ראו אש. אתה רוצה עכשיו להסביר להם, מה זה? אז איך תסביר? אז תגיד, דברים בערך, נכון? תגיד, זה משהו כזה זז, כזה, וחם מאוד, או יודע, או תגיד, הנה, אתה רואה את הוורד הזה, פרח כזה אדום, נכון? אז אם אתה, אז אם אתה מזיז אותו, ואתה שם בפנים אצבע, אז הוא נושך אותך. זה האש. נכון? איך תסבירו מה זה אש? תגידו שיש פרח שהוא נושך, והאצבע נהייתה שחורה, אם אתה מחזיק שם הרבה זמן. כאילו, אין דרך להסביר דבר כזה. תסבירו לי, תסביר למישהו, מה זה צבע תכלת? רק שהוא יבין. אז אתם יכולים לנגן משהו כזה, נאי, נא, 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 נא. זה משהו מעין תכלת כזה. אתם מרגישים בניגון שלי תכלת כזה? היה משהו, נכון? או שיש שם קצת מעורבבים כמה נקודות כאלה, עם נקודות אדומות. אתם יודעים, כאילו, איך תסביר? אז הוא אומר שם, יש להם כנפיים, ושתיים למעלה, שתיים למטה, מכסים רגליים, מכסים עיניים, ועם שתיים מעופפים. אז מיד חז"ל מסבירים מה הפירוש של דבר, שהם מכסים פנים, אז יש להם, יש שם פה משהו שמצביע על פחיתות מסוימת, שזה דבר שהוא כביכול, יש שם כמה תיאורים של מלאכים, יש מלאכים, יש כמה תיאורים, אז יש תיאור כזה שהם כן מכסים, יש תיאור שהוא לא מכסים את עצמם. אז למה מכסים? אז הם לימודים פנימיים, קבליים של, של, של כיסוי פנים עם הכנפיים, זה מצביע על בושה, כי זה מצביע על פחיתות, שזה לא מציאות לא אידיאלית, והרגליים זה, רגליהם רגל ישרה, אז היא לא רגל כמו בני אדם, הם לא מסוגלים להתקדם, אז הם מכסים את רגליהם, הם, אז כאילו יש כל מיני לימודים, אמירות כאלה, אבל כמו שאנחנו מבינים, שהכיסא הכבוד שהוא בשמיים, הוא לא נופ... הוא לא... אין שם שום כיסא הכבוד, כי אנחנו כבר ראינו בשמיים עם מטוסים, וראינו שמעל העננים אין שום כיסאות שכאלה. אז יש כמה? אתה כנראה לא טסת בשם באווירון, במטוס. כן, או, בדיוק. הכיסאות היחידים שיש מעל השמיים זה מהאווירון, כן. אז זו מחלקה ראשונה. אז כן, זה כיסא הכבוד, אז זו המחלקה הראשונה, כן. זהו, אז כמו שאתה מבין שאין את זה, וזה, כך אתה גם מבין שמלאכים זה לא... אז מה פירוש כנפיים? פירוש של דבר שיש יכולת תזוזה לא רגילה כמו בני אדם. זאת אומרת, יש להם, כמו שאנחנו מבינים, חוקי הטבע, שזה הטבע, הוא לא צריך לעשות את זה בהדרגה, אלא יש מיד פה מעבר ממקום למקום, או כל מיני דברים כאלה. זאת כל זה, זה הפשטות, זה אמירות שכאלה. על כל זה דיברנו בפעם שעברה. כן? נכון. או, זו שאלה מצוינת. הרי יש עניין לדמות למלאכים, נכון? אז אתה שואל, טוב, אז איך עושים את זה? אתם יודעים? זה בדיוק העניין. אם המלאכים זה משהו שם ספציפי וכל זה, אז איך מדמים למלאכים? עושים תנועות עם הידיים? או, על זה מה שאני שואל אתכם. אם זה לא מה שאני מסביר, אז איך מדמים למלאכים בתפילה?
התפיסה.
אתם יודעים?
תודה. אומרים שיש שלושה דברים שדומים למלאכים, בני ישראל למלאכים,
נו, אבל זקיפות קומה ודעת זה לא רק בתפילה. לא, הכוונה היא שזה, שאתה מקדיש את עצמך בכוליותך לרצון האלוקי. זה לא שאתה צריך לעשות תנועות, לא עם ידיים ולא עם פרצוף, כאילו מין מלאכים, כן? אלא שאתה אומר שאתה, שכמו שמלאך הוא כולו, מה זה מלאך אמרנו? כן? זה כולו מותאם לרצון האלוקי. ככה גם אני עכשיו מתאים את עצמי. בא לי עכשיו כל מיני דברים, כן, בא לי שניצל ואני מבקש צמיחת קרן ישועה. זה נקרא לדמות למלאך. זאת אומרת שאני הופך את, אני מבטל את האישיות שלי הפרטית, המנותקת מהשם, ומזדהה עם הרצון האלוקי. בסדר? כן.
בית דין של מעלה, מה זה, זה מלאכים?
כן, ודאי שבית דין של מעלה יש מלאכים, ודאי. אני אמרתי שאין מלאכים? אני לא אמרתי שאין מלאכים. ניכר משאלתך שלא היית בשיעור שעבר, נכון? אז עניתי על זה, כל זה, כל השיעור דיברתי על זה. זה נמצא בארכיון באינטרנט. פשוט תסתכלו שם, תשמעו את זה. ודאי שיש מלאכים, חס וחלילה. מה, אני עכשיו אגיד שאין מלאכים? חס וחלילה, יש מלאכים. הם פשוט לא מתאימים לתפיסה היהודותית. זו הכוונה. מה שאנחנו חושבים, שהם אחד כזה ואחד כזה, עם כנפיים ו... לזה אני מדבר. אני מסביר מה זה מלאך. לא, שאין מלאך, חס וחלילה. הנה, הראיתי לכם במוי ידיי מה זה מלאך. שהכוחות הטבע זה מלאך. וככה זה, ככה הסברנו, דיברנו על זה, הראיתי לכם את רמב"ם, מה? סליחה? כן, יש הרבה, אמרתי גם שמחה זה מלאך, סוג, זה הכל, כן.
אדוני להגיד שאותם, מה שיעקב ראה, או כל הנביאים ראו, סוג שכל פעם זה מלאך אחר, כשם בדמות אחרת, בצורה אחרת?
כן, ודאי. כמו שחז"ל אומרים, שבאו שלושה מלאכים לאברהם אבינו, אז אחד הלך לרפות את אברהם, שני הלך להחליף סדום, שלישי הלך לבשר להם על הלידה של יצחק, וכאילו, כן, זה בחינות שונות, והתכונות שונות, דברים שונים, כן.
כמו שיש גוון שונה של תחושה, והוא נראה אחרת, מרגיש אחרת,
כן.
וגם המלאך עצמו שלו.
זה
משום
השאלה של...
יעקב, אם מי נלחם? זו השאלה החשובה. על זה אנחנו סיימנו. בשאלה הזאת סיימנו את השיעור שעבר, ואנחנו נתחיל את השיעור חדש מהשאלה הזאת, נכון. אז עם מי נלחם יעקב אבינו עד עלות השחר? עם גרביטציה, כאילו הוא רצה להתנתק מכדור הארץ, או כן, וגם נפצע וכל זה. כן, 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 תודה רבה, תודה רבה, נכון. כן, ובכן, כן. בוקר טוב, אנחנו לומדים היום. תחתכו שם את הפריים, פריים. טוב. אז מי ראה, אז מי יעקב אבינו, או מי ראה אברהם אבינו כשהוא שם ישב בפתח האוהל כחום היום, וכו' וכו'. כדי לענות לכם על השאלה הזאת, אני רוצה קודם כל לעשות הקדמה קצרה. שלכאורה לא קשורה למה שאנחנו מדברים, אבל היא קשורה בהחלט. יש בפסיכולוגיה מושג כזה, שזה מד הוודאות. ודאות המציאות. זאת אומרת שהם הגיעו למסקנה שלא לכל אדם או לא בכל מצב אנחנו קולטים מציאות בצורה זהה. אלא יש אנשים שבשבילם מציאות היא ודאית מאוד, יש לו. במיוחד במחלות נפש יש תופעות כאלה שהוא לא בטוח, הוא מדבר איתך, והוא לא בטוח שהוא מדבר איתך ועוד ועוד. אבל זה גם אצל אנשים הנורמליים. זה שאנחנו עכשיו יושבים פה מדברים, זה קליטת המציאות מסוימת בהחלט, אבל ישנם מדרגות הרבה יותר ודאיות של קליטה, ויש הרבה יותר חלשות. למשל, אתן לכם הסבר של הדוגמה, איך אפשר לקלוט מציאות בצורה לא ודאית. למשל, נגיד, אנחנו עכשיו בלי שיחה הזאת, כן? אם השיחה הזאת מתנהלת אתמול, בלי שעכשיו אני הסברתי לכם שאנחנו מדברים על ודאות המציאות, אלא סתם, אתמול הייתי ניגש למישהו מכם, או אתה היית ניגש אליו, או מישהו אחד מכם, ואומר, אתה הולך לשם לספרייה, כן? אתה יכול להעביר לשם ספר? אני מבקש ממך לתת ספר. אתה כן, למה לא? כן? כמו שאני היום ביקשתי מאריאל. אתה שם במחלקה, אתה עושים שם ספר? כן, בטח. עכשיו, תארו לעצמכם שכעבור שבוע, ניגש אותו אחד אליכם ואומר, אתה זוכר שאתה נתת לי ספר להעביר, וזה בספרייה, ואומר, לא, לא זוכר. לא, אתה נתת לי ספר, אתה זוכר שם עמדנו במדרגות? לא, אני לא נתתי לך. לא, אומר, 100%, אני זוכר, כאילו, זה היה ביום רביעי, אחר הצהריים שם, אחרי ארוחה, זה... אתה נתת לי ספר, אמרת לשים בספרייה, אתה זוכר? אומרת, לא, לא, לא זוכר. עכשיו, זה ששואל, אם נתת לי ספר, לא נתת לי ספר, אצלו התעורר ספק שבאמת אולי לא נתנו לו ספר?
בשלב מסוים, כן.
אני מדבר על השלב הזה. עליו מדובר, כן. ודאות. או שאתם חושבים שיש למישהו, שיש אנשים שאצלם, התעורר ספק, אולי זה לא קרה. יכול להיות דבר כזה, נכון? אולי אני התבלבלתי, כי אני זוכר שאתה נתת לי את הספר הזה, אבל אולי, כן, אולי התבלבלתי, אולי משהו. אני נזכרתי, עמדו עוד שני אנשים על ידך שם, שמוליק ואיציק. אני זוכר, הם עמדו, דיברו איתך, כן? ואז אנחנו בעצם מחליטים לעבוד עליו. קוראים לשמוליק ואיציק. אתם זוכרים שאחר הצהריים, ביום רביעי, שם אחרי ארוחת, עמדתם שם וזה וזה, ונתנו, אני נתתי לו ספר, והוא אמר... שמוליק ואיציק אומרים, לא, לא היה דבר כזה. לא, 100%, אתם דיברתם, זה, זה. באיזה יום אתה אומר? ביום רביעי, אחר הצהריים, בטוח, כן, בטוח. הוא אומר, תראה, אני בכלל לא הייתי בירושלים, הייתי בחדרה. ויש לי כרטיס, הנה תסתכל, כרטיס, אני בכרטיס. והשני אומר, אני הייתי באותו זמן בכלל בשדרות. ויש לי תמונה, ובתמונה כתוב שם תאריך, ואתם רואים את תמונות עם תאריך ושעה. לא הייתי פה בכלל. 100%, לא היה דבר כזה. יהיה לו, עכשיו אני מדבר על השלב הזה, כן? האם נתעורר לו פעם יותר ספק שלא היה דבר כזה? מה? ודאי יותר, נכון? בקיצור, אפשר לעבוד על בן אדם הזה ולשטוף לו מוח ככה שהוא יהיה לגמרי בטוח שזה לא קרה. נכון? יש סרט כזה אפילו, יופי. אז אנחנו גם מביימים פה סרטים. מה? כן, זהו, זה נמצא
בעיתון.
כן, זה כתוב בעיתון, בדיוק. כן, אתם מבינים? ודאי שאצלנו, חיים הרגילים שלנו, הם במדרגת הוודאות מאוד נמוכה. אבל אם יש משהו שהוא חשוב לנו ביותר, לא הספר עברת, אלא משהו שמדובר על דברים רציניים מאוד, אז לא יהיה לנו ספיקות. אלא אם כן, יהיה מאוד לחץ מסיבי על זה שלא היה. אבל יש גם מדרגת הוודאות עוד יותר גבוהה, ששם גם עם כל הלחץ, עם כל ההוכחות וכל השכנועים, לא יעזור. נגיד, עכשיו אישה שילדה תינוק, והיא תבוא ויגידו לה, לא היה, זה לא היה, זה נדמה לך, את היית בהיריון, אולי חלמת, אולי זה, זה. ויראו לך תמונות שבאותו זמן בעליך היה בחוץ לארץ, לא יודע מה שם, כל מה שם, ו-EKG, ואוטרסאונד, שאין לך תינוק, ולא היה, ולא נברא, היא תשמע, תגיד, איזה שכלול טכנולוגי מרשים, אבל אני צריכה להעניק. אי אפשר לשכנע, למה? כי יש מדרגת הוודאות מוחלטת. זאת אומרת, מדרגות הוודאות הן לא קבועות, הן אצלנו זה זז. עכשיו, למה אני מספר לכם כל זה? כי בנבואה מדרגת הוודאות היא כל כך גבוהה, שבשביל נביא, כשהוא רואה חיזיון הנבואה, או הוא רואה מראה נבואה, בשביל נביא זאת ודאות הרבה יותר גדולה מאשר אישה שילדה תינוק. אצלו אין ספק לחלוטין, בשבילו זה מציאות מוחלטת. למה זה מציאות מוחלטת? כיוון שאנחנו חיים, אנחנו תופסים מציאות ברובדים. כמו שאנחנו פעם דיברנו הרבה פעמים על זה, שאדם ברמה קליטה נמוכה, אדם שהוא לא מפותח, אדם פרימיטיבי יותר, אצלו מציאות נקלטת מה שהוא קולט בחושים שלו, פיזית. אנשים שהם ברמה יותר גבוהה, אז הם קולטים עוד יותר גבוה, עוד יותר גבוה, מציאות עמוקות. קליטה של נביא זה המציאות. מה שאצלנו פה נראה לנו כמציאות, זה לא. זה כמו שהמדרש מספר, זה כמו הרבה דוגמאות כאלה, שתן לילד סוכריה או דולר, $100. אז מה הוא יבחר? בלי ברור שהוא יבחר סוכריה. זאת אומרת, אצלו זה דבר מופשט, חתיכת נייר, הוא לא מבין. וכמה שדבר יותר מוחשי, יותר טעים, שאתה יכול לאכול, זה יותר חשוב לו. אז ככה אנחנו, אצלנו, כמה שאנחנו יותר מגושמים, יותר פשוטים, אז מציאות היא כאילו, זה העיקר, מה שאני יכול לגעת. הנה, זה קיים או לא קיים? קיים, הנה, אני מגיע, זה קיים. אבל מישהו שמבין עמוק, אז הוא מבין שזה דווקא לא כל כך קיים. כי מה קיומו? עכשיו הוא קיים, יכול לא להיות קיים. דזין, וזה לא קיים. זאת אומרת, קיום זה דבר שהוא גם הדרגתי. וישנם דברים הרבה יותר חזקים מדברים פיזיים. הנה, אתן לכם דוגמה. רוסיה. היה להם נשק גרעיני, כמות הנשק גרעינית יש להם הרבה יותר גדולה ממה שיש לארצות הברית. הם היו יכולים לנצח כל העולם, היו יכולים הכל לעשות בכוח שהיה להם. והם כולם התפרקו כמו בניין קלפים. למה? מי פירק אותם? טנקים? מטוסים? אוניות? מי פירק אותם? חתימת הסכם. אידאה. תראים, מחשבה. מחשבה יותר עוצמתית מ-RPG. זה מחשבה. מי ניצח אותנו במלחמת הלבנון האחרונה? 5,000 חיילים של נסראללה? היו בלי מטוסים, בלי מסוקים, בלי טנקים, בלי נגמשים, בלי ארטילריה כבדה, בלי מזלטים, בלי כל זה. מה? מה שניצח אותנו זה שהם הלכו בשם האללה. זה מה שניצח, מחשבה. אידאה, רעיון. אללה, ואנחנו הלכנו בשם שני חיילים שחטופים. זה דברים. אז האידאה היא העיקר. כוח העיקרי בעולם זה רוח. זה לא חומר, זה לא עוד טנק ועוד נגמש. תמיד אידאה יותר חשובה, תמיד יותר עצמתית, היא נמצאת לאורך זמן. זה טנקים הולכים ונגמרים ומשתנים. אידאה נשארת לנצח. אז עולם הרוח הוא עיקר המציאות. זאת אומרת, לא אמרתי נכון. נביא קולט את המציאות שלנו במהותה, ולא בגילויה. ובשבילו ודאות היא מוחלטת. הוא יודע, כמו שאישה שילדה תינוק, היא יודעת זה באופן מוחלט, הוא יודע פי מיליון שזה מה שהוא קולט, זה אמת, גמורה מוחלטת. וכשהוא רואה מלאך, והנביאים רואים מלאכים בנבואה שלהם, הם מתייחסים לזה כדבר, כאילו הם יודעים מה הם רואים, ואז הם מספרים לנו את זה, אומרים, אני ראיתי מלאך, בא אליי מלאך. וכשחזל אומרים שיעקב חלם חלום, הם לא מתכוונים חלום כזה שאתה נרדמת, ואתה קמת ואמרת, וואו, איזה חלום, זה באמת היה או לא היה? זה בערך, כמו שהספר שנתנו לי שם ביום הרביעי, כאילו, נתנו, לא נתנו, לא, אני לא בטוח. אולי היה חלום כזה, חלום נבואי כזה. זה לא ככה. אצל יעקב שהוא ראה חלום, ובמאו מלאכים עולים ויורדים וכל זה, הוא היה פשוט במציאות עלי. הוא חי עולם הרוח, הוא יודע שזה עיקר המציאות, זה ודאות. שאר הדברים זה רק ביטויים. אתם, זה כמו במחשב, אתה רואה שם איזושהי תמונה על המסך. תמונה, אבל בא טכנאי מחשב, בא אנשים שמבינים במחשב, אומר, זה התוכנה כזאת, ואז אתה רואה שבעצם זה לא הייתה תמונה, יש שם מספרים ואיזשהם אותיות, שהוא פשוט מתקתק לך פה על המקלדת, ואז טינק מופיע לפניך פרח. אין שם שום פרח, אלא יש תוכנה. אז הנביא בעצם רואה את התוכנה של העולם. כשהוא רואה שם מלאכים באים, הולכים, עושים ככה וככה, עולים, מדברים, אומרים משהו, אז הוא רואה את הפנימיות של המציאות. ובחוץ אנחנו רואים ששם קרה ככה וקרה ככה, ופתאום שם שם ארבע אמאות, הם פירקו לנו את המלחמה והוציאו אותנו מלבנון, כאילו אתה רואה שם ארבע אמאות כזה, טיק 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 מסתובבים. אבל מה שקורה בפנים זה משהו אחר, אחר לגמרי. אנחנו חושבים שארבע אמאות יכולות לעשות משהו. כן, יש פה משהו, יש כוחות. יש פה כוחות במציאות. וכשאתה רואה את השורש של המציאות, אז אתה מבין שארבע אמאות זה רק פרחים כאלה. אלא יש פה משהו אחר שעומד מאחורי זה. וזה מה שרואה נביא. הוא רואה את המהויות, ובשבילו זה ודאות. כל זה אני מספר לכם כדי שאתם תבינו ביטוי, שעוד מעט אנחנו נפגוש את הביטוי כזה, שמסופר פה שהרמב״ם או מישהו רמב״ן או מישהו אחר יגיד לכם, הוא ראה את זה בחלום נבואי, או חיזיון נבואי, או דברים כאלה. ואנחנו, בלי הקדמה שעכשיו אמרתי, בדרך כלל אנחנו חושבים, חיזיון נבואי זה משהו כזה, משהו כמו חלום כזה, חלום מאוד יפה, ומה?
נרדם מתחת לעץ.
כן, אדם נרדם מתחת לעץ, וכזה, זה החלום. באמת זה הפוך. המציאות שלנו היא חסרת ודאות. כי היום היא קיימת, מחר לא. היא נראית לנו ממשית. זהו. עכשיו, אחרי כל זה מה שהסברתי לכם, אני רוצה להסביר עכשיו, אז את מי ראה אברהם אבינו באוהל, בפתח האוהל, כחום היום. אז ככה. לפי רמב״ם, אם אני הייתי יושב יחד עם אברהם אבינו, ככה, באותו פתח. והייתי מדבר איתו, כבוד הרב, כבוד הרב אברהם אבינו, והייתי שואל אותו שאלות, מה שהוא מדבר איתו? יכול להיות שהוא היה מבוגר, היה אחרי ברית מילה, היה עייף, קצת נרדם אולי, אולי לא, כאילו ככה היה יושב, מדבר. באותו זמן שאני יושב ומדבר איתו, באו עליו שלושה מלאכים. ואברהם רץ אליהם ואמר להם, בואו תכנסו, בואו תכנסו אליי ותשטפו רגליכם. ובאותו זמן הוא רץ לשרה ואמר לו שמי הרוגות, ואמר לישמעאל תשחוט את בן הבקר, והם יושבים ואוכלים, והם שואלים איפה השרה. כל זה מתרחש בו בזמן שאני יושב ומדבר עם אברהם אבינו. זאת אומרת, אם אני הייתי שם, שם על יד בר שבע, על יד אוהל של אברהם אבינו, הייתי שם מצלמת וידאו, או איזשהו סרט, והייתי רוצה להקליט סרט איך באו מלאכים לאברהם אבינו. לפי הרמב״ם, הסרט שלי היה יוצא שרוף. זאת אומרת, או שהיה כולו ריק. בסרט הזה הייתי רואה שיש שם כביסה מתנופנפת על הרוח, ויש שם כלב מסתובב עם הלשון בחוץ מרוב החום, ושם אחת השפחות צועקת שם לאחד הילדים שם, והמון זבובים, 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 כל הזמן שם זבובים כזה. איך אתם, כאילו, אין להם מזגנים, כן, איזה חום. זה היה בסרט. אבל במציאות, לא בסרט הזה שאנחנו פה יושבים, אלא במציאות הפנימית, במציאות האמיתית של החיים, אברהם אבינו ראה שלושה מלאכים ורץ אליהם ודיבר איתם ואמר בוא כנסו, אמרותו עשה כדבריך, והם ישבו וישענו על העז ואוכלו ותדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד שהולכים לחיוב את הסדום, והוא אמר, לא, אל, יש שם 10, אולי שם יש 50 איש, לא, 45, 35, 10, טוב, בסדר, הולכים לחיוב את סדום, מוצאים את לוט, כל זה מתרחש באותו זמן שבחוץ, יש שם כזה משהו, מואזין על הרקע שם משהו, אללהו אכבר, שכאילו ככה, עדיין על היה, לא אכבר, אבל בסדר, לא היה עדיין מסלם. אבל בסדר, אז משהו אחר שם היה על הרקע, כאילו ככה, מדבר, בר שבע, בדואים, זה היה בחוץ. במציאות היה משהו אחר לגמרי. זה תפיס, מה שעכשיו הסברתי לכם, זו תפיסה של רמב״ם. זאת אומרת ששום אירוע במציאות הפיזית, הגשמית, הפשוטה, דיינו על, על מסך של מחשב, שזה המציאות הפיזית, לפי רמב״ם במציאות הזאת, על המסך, כן, דיינו, כן, מה שקורה עכשיו, לא קרה כלום. לא באו שלושה מלאכים, ולא היה שום דבר, ולא אכלו, ולא שתו, ולא אמרו על שרה אשתך, ולא תה, וכל ההליכה לסדום, וכל זה לא היה. אבל תגידו, רגע, אז רמב״ם אמר, זה הרפאיר אמר, שהרמב״ם אמר, זה כבר יש התפתחות, שהמלאכים לא באו לאברהם אבינו. ואני לא אומר את זה. הרמב״ם אומר, הם כן באו. הם רק באו, הם רק לא באו במציאות החיצונית, דיינו שלנו. הם באו במציאות הפנימית. כן, הכל זה היה בנבואה, וכל הנבואה הזאת זה ודאות מוחלטת, וזה עיקר המציאות. כן, מה השאלה? שכל זה קרה במציאות מוחלטת, וזה עיקר המציאות. כל זה לפי רמב״ם היה בנבואה. כן, כן, כן. כן, כן. כן, מה אתה אומר? כן, באמת השאלה, מה אנחנו עושים עם האוכל שאכלו מלאכים. היה שם פחות שלושה פרים, אם היו עכשיו סופרים.
הוא עשה
מצוות הכנסת אורחים. כן, הוא עשה מצוות הכנסת אורחים במהות, לא בבאר שבע. כן, כל זה.
כן.
אז למה לא, מה? כי אנחנו פועלים על המסך. במסך זה מציאות שונה. ונביא, כן, הוא רואה את המהות, אז כמו שאמרתי לכם קודם, תסביר למישהו מה זה אש שהוא לא יודע אש, אז הוא רואה מהות, אבל אנחנו לא מסוגלים לקלוט את המהות, כי זה מלאך. אז הוא אומר לך, פרח אדום, שושנה זזה ונושכת. אז אתה לא יכול לבנות בזה. זה לא קשור, כן. כן, מיכאי?
יכול להיות שגם, אם נעלה לשתי השלב, יכול להיות שגם מעמד הר סיני,
אם היינו מצלמים אותו מבחוץ, ודאי, ודאי שבמעמד הר סיני, אם היה הולך שם יחד איתם, היה פתאום הולך שם איזה פלח עם הצון שלו, הוא עובר שם במקום, פתאום הוא רואה, וואלה, מה על יהוד עושים שם? כן? בוא נתקרב, בוא נראה מה הולך שם. והיה ככה בא עם כל הכבשים שלו, אז מה שהוא היה רואה, הוא לא היה רואה, לא את ה... לא היה רואה קולות, ולא היה שומע אנוכי השם אלוקיך, ולא היה, היה רואה שיהודים שם יושבים, או משהו עוסקים, יושבים באוהלים, או משהו כזה, ויכול להיות שהיה רואה שם התפרצות הרגש או משהו כזה, אבל הוא לא היה רואה כלום. זאת אומרת, כי כל זה קרה במעמד הנבואה, וודאי שזה גם במציאות הפיזית ממשית, וודאי שדברים התרחשו, אבל אי אפשר לראות את הקולות באופן הפשוט של המילה. זאת אומרת, הם ראו אותם במובן ניסי, נבואי. אי אפשר היה לצלם, הוא לא היה יכול להצטרף לעם ישראל, וגם הוא יקבל תורה, כי הוא כבר שם. אז הוא גם שומע את הקול הזה. הקול הולך וגודל. לעומת זה, יש דברים ניסיים, שהם למשל בקריאת ים סוף. בקריאת ים סוף קרה נס במציאות פיזית, זאת אומרת, על המסך. קרה נס, הים נפתח ממש, כפשוטו. היה אפשר לבוא, לרדת לים, לקחת משם משהו מהים, לשמור את זה, כמו שם, אבני חומש, כמו שיהודים שלי בבית באים לחומש, שם עושים ברגן, לוקחים אבן משם וכותבים שם חומש, שומרים בבית. היה אפשר לקחת כזה, לכתוב ים סוף, מקריאת ים סוף. אבל המלאכים לא. כל נבואה, כל דבר ששם, כל השם, או השם נגלה, וקדוש ברוך הוא מדבר, כל זה, זה דיבור בנבואה. זה לא שיכולת להפעיל שם MP3, והיית שומע, אנוכי, לא יהיה לך אלוהים אחרים, וכל בס וכל זה, לא היה אפשר להקליט את זה ב-MP3. כן, אז אצלם זה לא משנה אם זה ודאות, אצלו יש תחושה של ודאות או אין תחושה של ודאות, אלא אנחנו יודעים שהוא לא שם. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה דבר שהוא לא אמיתי, ופה זה אמיתי, הם נכנסים למציאות נכונה. כן, יאיר? תראה, אפשר היה להגיד דבר כזה, אני לא, אין לי פה מה לומר לגבי מדרשים. מה שה... באופן פשוט, מה שמדרש אומר, זה ש... לא מדרש, אלא זה שחזל אומרים, זה שמדרשים אנחנו לא מבינים אותם כפשוטם, אלא זה בא לומר איזשהו רעיון מסוים. זאת אומרת ש... שזה קצה עולם עד קצה עולם, אני לא, לא מתאר לעצמי שבאמת, נגיד, עכשיו היה שם אינדיאני ב... באמריקה, פתאום הוא היה שומע משהו, ו... וכל זה היה בפועל בכל העולם כזה, דבר כזה. אולי זה התעוררה, תחושה של, של עירת שמיים אצל אינדיאני הזה, או שפתאום הוא חשב, איזה טיפש, אני מתפלל לצ'ינגצ'גוק. באמת זה, זה לא היה שווה לי לעשות את זה. ואולי, כאילו, דברים שהתרחשו במציאות גם, אבל, אבל העיקר ההתרחשות... אני לא אומר שלא קרה שום דבר במציאות הפיזית. גם במציאות הפיזית קרו דברים במעמד הר סיני, אבל זה לא עיקר ההתרחשות. עיקר ההתרחשות היא התרחשות פנימית, מה שקרה שם. נבואית, רוחנית. שם כולם התעלו למדרגת הנבואה כל כך גבוהה ש... שנביאים אחרים לא היו מתקרבים לשם. פרחה נשמתם, שם כל מיני ביטויים כאלה, כל הרעיונות. אבל אתם יודעים מה, בוא נראה את דברי הרמב״ם, כי אני מרגיש שאני קצת דיברתי יותר מדי, כי יכול להיות ש... כאילו, אני, אולי אני לא מבין את הרמב״ם נכון, אז אתם תסבירו לי, אולי תנסו כאילו, להסביר לזה אחרת, כי מאיפה לי? אני לא זוכר את מעמד הר סיני בזיכרון הרגיל. אולי אני טועה, לא יודע, זה ככה נשמע פה. בוא תשמעו. בוא נלמד, תסתכלו, מקור מספר אחת, אומר רמב״ם ככה, שתחילה ראה אברהם אבינו שלושה אנשים, ורץ ואמר להם, ואמרו, ונאמר אליהם, ואמר, זה אשר פירש, זה הפירוש, שמאמר אברהם, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, שהוא גם כן סיפור מה שאמר, מה שאמר במראה הנבואה לאחד מהם. ואמר, לגדול שבהם אמרו, והבן עניין זה עוד, כי הוא סוד מן הסודות. עכשיו, מה פירוש הדבר שהוא עכשיו אמר אברהם אבינו, והוא אומר שזה במראה הנבואה. מה פירוש, מה משמעות לביטוי הזה שזה קרה במראה הנבואה? מה זה מראה הנבואה? מסביר את זה הרמב״ם באותו מקום, אחד א'. כבר ביארנו כי כל מקום שנזכרה בו ראיית מלאך או דיבורו, שזה אמנם הוא במראה הנבואה או בחלום. יבואר בהם או לא יבואר, דיינו. אומרים בפירוש, זה קרה בחלום. או לא כתוב שזה קרה בחלום. עכשיו, עוד פעם, למה אני סיפרתי לכם כל הסיפור הזה על חלום, שיש מציאות ודאית, לא ודאית, אנחנו יודעים את זה, כי חלום שמדובר פה זה לא חלום כזה, הוא חלם, פשוט חלם חלום. לא. חלום זה המציאות, זה הרבה יותר ממשי מהמציאות הפיזית. אז תראו מה אומר פה, יבואר או לא יבואר, הכל שווה כמו שקדם, ודה זה, והבינהו מאוד מאוד. כן? אז הרמב״ם מכין אותנו, כל הזמן אומר לנו, תתכונן, תדע שזה דברים עכשיו דברים עמוקים, רציניים, עכשיו תלמד את זה טוב טוב. ואז אומר, ויוותר יעקב לבדו. וזהו, מלאכי אלוהים נאמר עליהם תחילה, דיינו שהם, ויפגעו בו מלאכי האלוהים, וזה ההתאבקות והדיבור כולו במראה הנבואה. וכן עניין בלעם כולם, כולו, בדרך ודברי האתון, הכל במראה הנבואה. אחר שהתבאר באחרית העניין, דיבור מלאך, השם לא. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים שמלאך השם דיבר איתו, סימן שכל הסיפור הזה לא קרה במציאות הפיזית, אלא זה קרה במציאות האמיתית. דיינו, במציאות הנבואית. וכן אומר במאמר יהושע, ויהושע וישא עיניו ויער, והנה איש עומד לנגדו, שהוא במראה הנבואה. אחר שהתבאר באחרית העניין, שהוא שר צבא השם. אמנם אמרו, ויעל מלאך השם מן הגלגל, והיה כדבר מלאך השם את הדברים, מלאך השם את הדברים האלה על כל בני ישראל, ומאמר דניאל גם כן, ואיש גבריאל, אשר ראיתי בחזון בתחילה מעוב ביעב, נוגע אליי כעת מנחת הערב, כל זה במראה נבואה. עכשיו, מה זה מראה נבואה? כל זה אומר, מראה נבואה, מראה נבואה. מה זה מראה נבואה? עכשיו הוא אומר, לא יעלה בדעתך שיש שם ראיית מלאך, או שמע, או שמע דברי, או שמע דברי מלאך. אל תחשוב שזה מתרחש במציאות הפיזית, דיינו, על המסך, על, שם, שאתה יכולת לשמוע, להקליט דברי מלאך, או לראות את מלאך. אותו דבר גם באחד ג' אותו עיקרון. וכבר ידעת כי השגת הנקי מחומר, הערום מן הגשמאות לגמרי, כבדה מאוד על האדם. כן, כמו ש... אז למה לא לספר לנו מה קורה באמת? מה קורה במציאות הנבואית, באמת? אז הרב אומר, זה כבד לנו, אנחנו לא מסוגלים, זה כמו שאדם שהוא, שנגיד, עוד פעם, ניקח את הדוגמה, מתכנת תמונה והמסך. מישהו שהוא יודע לתכנת, אז הוא שם מתכנת כמה דברים, והוא כבר רואה את זה, אבל הוא לא יכול לבוא ולהגיד לך שם מספרים ונקודות וכו' וכו', כי אתה לא מסוגל לראות מזה תמונה. הוא יודע שאחרי הצ'ופצ'יקים הללו, אחרי המספרים הללו ונקודות הללו, שם עומד מאחורי איזה תמונה, שם זה בית, פרח, ים מצויר. אז הוא בעצם עקרונית היה יכול להגיד לך ישר את הצופן, אבל אתה לא מסוגל לקלוט את זה. אז הוא אומר, טוב, בסדר, אז תראה את זה בתור תמונה. נכון, נכון, דוגמה טובה, נכון. אז בואו תראו את זה עוד פעם, אחת ג' וכבר ידעת, כי השגת הנקי מן החומר, הערום מן הגשמות לגמרי, כבדה מאוד על האדם, אלא אחר לימוד רב, ובלבד למי שלא יבדיל בין המושכל והמדומה, ורוב השענו, ישענו, דיינו משהו נשען עליו, על השגת הדמיון לבד, משהו פיזי, כמה יש לך נשק גרעיני, כמה יש לך מטוסים, כמה יש לך אוניות, טנקים, זה מה שמכריע. כי כל מה שאתה נשען עליו, זה הכל פיזי, כוח, זה, ואתה לא מבין שמה שקובע פה זה הרבה פעמים דעה, זה הרבה פעמים רוח, זה הרבה פעמים אידאה שעומדת מאחורי זה, ולא דברים כאלה. אז לך תסביר עכשיו לבחור שהוא לא כל כך מתמצא בזה, שזה לא, זה הכל עניין של המציאות הרוחנית. הוא אומר, תכלס, כמה יש לי כסף בבנק, תכלס. אז הוא אומר, זה הכל של הדמיון לבד. והיה כל המדומה אצלו נמצא, או אפשר, המציאה, ומה שלא יפול ברשת הדמיון, מה שאתה לא יכול לדמיין שזה, מה זה אידאה, איזה אידאה? תסביר לי, כאילו, איך אידאה נראית? מה זה אידאה שהיא קובעת כמה, איך אנחנו ננצח במלחמה או לא ננצח במלחמה? איך אידאה יכולה לקבוע דבר כזה? זאת אומרת, מה שלא יפול אצלו ברשת הדמיון, אצלו נעדר ונמנע מציאות, אז הוא לא קיים. כמו שפעם סטלין שאל על האפיפיור, אמרו שם משהו אפיפיור, סטלין שאל כמה דיוויזיות יש לו, דיינו, כמה אוגדות יש לו. כאילו, מה הכוח של מי זה אפיפיור? כמה דיוויזיות? אבל בסוף התברר שזה לא הדיוויזיות, זה לא האוגדות קובעות את המציאות. אז זה מה שהוא אומר פה, ואצלו נהדר ונמנע מציאות. כי אלו אנשים, והם הרוב המעיינים, לא יתאמת להם עניין לעולם, ולא יתבאר להם ספק. כי הם בעצם פרימיטיביים. אותו עיקרון גם מסביר רמב"ן, אצלכם במקור 2:2. ובאמת, כי כל מקום שהוזכר בכתוב ראיית מלאך או דיבור מלאך, הוא במראה או בחלום. כי הרגשים לא השיגו מלאכים. חמשת החושים שלנו, חמשת החושים, רגשות. החושים שלנו לא יכולים להשיג מלאך. ואותו דבר, קל וחומר, כמובן, גם במעמד הר סיני, כי שלחנו, אם המלאך אני לא יכול להשיג, אז ודאי כשקדוש ברוך הוא נגלה, או מדבר, או אתה שומע, כן, אז הוא אומר שם, לא שומע, לא שומעים את הקולות, ולא רואים את המראות, וכמובן שזה גם לגבי ריבונו של עולם. אם זה מלאך אני לא יכול להשיג. עוד פעם, בוא נקרא עוד קצת כמה דברים, תסתכלו, מקור 2א, אותו עיקרון, מסביר רמב"ן, 2א, ותראה האתון את מלאך השם, עכשיו, מלאכי השם, מה זה? מה זה מלאכי השם? עכשיו, רמב"ן עונה על זה, זה השכלים הנבדלים, מה זה שכלים? זה דבר שהוא רוחני, דהיינו שכל, כן? מחשבתי, מחשבה נבדלת, המחשבות הנבדלות לא יראו לחוש העיניים. אי אפשר לראות את היושר, אי אפשר לראות חוכמה, אי אפשר לראות אהבה, אי אפשר לראות גרביטציה, אי אפשר לראות מלאך גבריאל. זה אותו עיקרון, אי אפשר לראות. לא יראו לחוש העיניים כי אינם גוף נתפס במראה. וכאשר יראו לנביאים, לא או לאנשי רוח הקודש כדניאל, ישיגו אותם, כן ישיגו. אבל איך? במראה הנפש המשכלת. זאת אומרת, שאתה מבין, זאת אומרת שהנביא מבין את המגמה של הדבר הזה, מגמה של העולם. כל זה, אתה פתאום מבין את העיקרון מסוים, גדול, מה עומד מאחורי כל זה, שכשאתה רואה שם, נגיד, אנשים ששם אומרים, בוא אנחנו נעשה שלום. זה אמירה טובה, נעשה שלום, אבל מישהו שמבין מה עומד מאחורי זה, אז הוא כבר רואה שם חורבן של גוש קטיף, וחורבן של עמונה, וחורבן של סיני, וכל מה שעשו שם עם עם הסכמי אוסלו וכל זה, הוא רואה כבר כל המגמות, ומאיפה זה בא, זה בא מתוך אולי חולשה, של תחושה כזאת שהחיים שלי זה יותר חשוב מאשר החיים של אומה, או, או להפך, רצון לאהוב את כולם, כל העולם, ולא, ואתה בעצם מוכן לוותר על הלאומיות שלך, ואת הפחד של, של הדור הבא אחרי יוצאי אושוויץ, ושואה וכל זה, אז, אז הם מפחדים שיזלם כך אותו דבר, אז יש פחדים מסוימים, אז הם לא, לא נעשה שלום ואלה, ומפחדים ללחם. יש המון 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 דברים שעומדים מאחורי, מילה אחת קטנה, נעשה שלום, בוא נעשה שלום. תבינים? במסך זה שלום, אבל מי שמבין אומר, וואו, מה עומד אחרי זה? חורבן ימית וקונטרה וכל מה שתרצו. זה אבל מילה אחת, שלום. שלום. אז אתה רואה מגמות, ואני עכשיו אמרתי על זה רק דברים קטנים, קצת, אבל יש המון המון יותר עמקים שאנחנו לא קולטים אותם. אז, אז זה מה שאומר פה רמב"ן, שכשהם קולטים משהו, אז הקליטה האי שם שעומדת מאחורי המילה. אותו דבר, אותו עיקרון, ב... כן, נמשיך איפה שאנחנו אמרנו ברמב"ן. במראה נפש המשכלת, כאשר תגיע למעלת הנבואה, או למדרגה שתחתיה, אבל שיוסגו לעיני הבהימה, שבהימה, אתון, רואה מלאך? לא, אין דבר כזה, זה אי אפשר. על כן, תוכל לפרש... אבל כתוב פסוק ותר, או תראה אתון, אז הוא אומר, מה פירוש הדבר? כי הרגשי, כי הרגישה בדבר מפחיד אותה, מלעבור, והוא מלאך אשר יצא לשטן. עוד רגע אחד. כן, כעניין, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. הרי זה כתוב. כתוב בפירוש, וליבי ראה. אז מה, ללב שלו יש עיניים, או שהוא כולו לב? מה הפירוש? זה הכוונה שזה אליגוריה. שזה לא, לא כפשוטו, לא כמציאות הרגילה. אז הוא דבר גם פה, ראה חלום, כאילו, אתון ראה משהו. שיאמר על ההשגה, לא על הריאות, כן? לא הסתכלות, אלא השגה. וההשגה הזאת היא נקראת שהוא ראה. הרי כתוב, אבל הוא ראה מלאכים, או ראה אנשים שם, ראה אורחים. מה פירוש ראה? קלט, השיג.
אז
מה
השיגה בדיוק? באיזה חושים?
פחד. פחד, פחד משהו כזה. וזה זה היה המלאך. זה שהיא נבלה שם, כמו שאמרתי לכם בפשוט, היה שם שקית ניילון שחורה נתפסה בקוץ, כן, וכשהאתון קרבה, פתאום זה היה במציאות, אבל במציאות הפיזית, על המסך כוונה, אבל במציאות הרוחנית האמיתית, מה שבאמת קרה, שם השם רצה שזה יהיה ככה, וזה אנחנו קוראים לזה מלאך. כן? זה תמיד ככה, זה לא רע, זה כל האנשים רואים קצת שונה, זאת אומרת, זה גם מבחינה פיזית, לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל, אבל אין שני אדם בעולם שהם רואים אותו צבע. אתם יודעים למה? לא? כי אנחנו רואים תמונות, מראות, אנחנו רואים את זה על פי הרשתית שיש לנו בסוף העין, נכון? בגבול עם המוח. ורשתית היא אינדיבידואלית אצל כולם, כמו שהטביעות אצבע, נכון? את טביעות האצבע אצל כולם שונים. אין שתיים עם אותם הטביעות, נכון? אז כמו שאין לנו, האצבע לא אותו דבר, גם הרשתית שלנו אצל כל אחת היא פרטית, ספציפית, אישית שלו. דומה מאוד, אבל שונה. אז בעצם, מה שאנחנו עכשיו יושבים פה רואים, נגיד יש פה 50 איש, אז כל אחד רואה ב-100 עיניים שונות. תמונה הזאת. דומה מאוד, אבל לא אותו דבר. אז כמובן שכשאני מסתכל, או רב גדול מסתכל מציאות, אנחנו רואים שונים, שונה את זה. ואם נביא, אז עוד יותר. ואם נביא באספקלריה יותר מהירה, אז עוד יותר. זה מדרגות, מדרגות, מדרגות. מציאות זה איך אתה קולט אותה. כן, הוא יכול להגיע למדרגה של להבין שנבואה זה לא ככה וככה וזה, הוא לא יקבל נבואה ממש, אבל הוא יכול להיות קרוב למדרגת הנבואה על ידי שכל, על ידי יכולת לימוד תורה והכל. רמב״ם אומר את זה, הנה הוא מפרש איך, אבל נבואה ממש לא, זה צריך להיות שהשם מתגלה, אדם מעצמו לא יכול להגיע. זה כמו שסיפור עם ברוך בן נריה, שהוא המזכיר של ירמיהו, שהוא הגיע, כמעט היה מוכן, והנבואה לא חלה עליו. אז, אבל להיות כלי מוכן לזה שנבואה תחול, כן, זה תלוי באדם. לכן היו ישיבות שבהם לימדו נבואה. איך נקראו הישיבות הללו? לא. היו ישיבות. איך נקראו ישיבות הללו? זה נקראו בני נביאים. אתם זוכרים? יש כל מיני ביטויים כאלה, שהולך שם אלישע הנביא, פוגשים אותו בני נביאים. אז מי זה בני נביאים? זה ילדים כאלה ששם בנים של ה-high society, של הנביאים? אלה הם כוונה שהם... הם, זה היו תלמידי חכמים, רציניים, נביאים. שהם לומדים, זה לומדים את הדבר. כן, זה קורס בנבואה, נכון, יש קורס כזה בנבואה. כן.
ערב רב, מה... היה להם תפקיד כנראה, אבל הם לא...
זה נושא לא שייך.
מה
זה הגדרה מראות
הנפש המשכלת?
לא הבנתי, מה השאלה?
מה זה הגדרה הזאת? הנפש המשכלת.
זה שיש לנו נפש פיזית, נגיד, נפש הבהמית, אנחנו רואים דברים, חשים וזה. ויש לנו יכולת, בנפש שלנו יש מימד כזה, שבה אני יכול להבין, להשכיל. אז נפש המשכלת שלי, הבנות שלי, הם יכולים להבין משהו. אז כשאני מבין משהו, אנחנו רואים זה מראות. אני רואה בעיני רוחי, כן, יש ביטוי כזה, כן, אני רואה בעיני רוחי, הרי באמת, אני לא רואה, אלא אני קולט את זה, משכיל את זה, אני מבין את זה. כן?
הרב,
בבית פרדס,
קוראים
שעת יום מדרש
לסוד, שיש אירוע אחד בתורה שהוא בארבעה רבדים. אז שוב, אחד הדרגות האלה, מה, סוד זה הנבואה, או אחד מהם זה הנבואה?
לא. נראה לי שזה מעבר, נבואה זה מעבר לסוד.
מעבר
הפרדס? טוב, זהו, נכון, הבנתם את העיקרון, אז בואו נקרא עוד קצת ונמשיך הלאה. מקור 2ב, אותו עיקרון, אומר הרמב״ם עכשיו, כן, חוזרים לרמב״ם. לא יעלה בדעתך שיש שם ריאת מלאך. איך אומרים את זה? או שמע דברי מלאך. אלא במראה נבואה, או בחלום של נבואה, כמו שאושרש, כן, וכו'. כן? אז איך אומרים את זה בעברית מודרנית, שלא יעלה בדעתך?
אין מצב.
כן, בדיוק. אין מצב! Forget it! כן? תוציא את זה מהראש. 2ג. אותו עיקרון, גם רמב"ן, וכן, כל נברא נבדל, כל נברא נבדל, כל דבר שהוא נבדל, רצה לומר, המלאכים והשכלים, הוא במציאותו יותר תקיף וקיים מכל בעל גוף. זה מה שהסברתי לכם קודם. כן? כל מה שאנחנו מדברים על ה... כן, זה דברים רוחניים. פה תכלס, כמה יש לו דיוויזיות, מה חשבון בנק שלו. זה מציאות, זה באמת דברים אמיתיים, אבל ככה זה לופט גישפט, כן, כזה רוח, כזה בסדר, מדבר, רוח, דברים רוחניים. אז אומר על זה עכשיו הרמב"ן, כל נברא נבדל, מלאכים והשכלים, הוא במציאותו יותר תקיף וקיים מכל גוף, ועל כן נאמין כי המלאכים אינם גופים, אלא זה משהו ממשי, משהו רציני וכו'. בסדר? עד כאן זה היה הרעיון. אבל בין רמב"ם ורמב"ן יש מחלוקת בעניין אחר. לא, יש עוד מים. תעזוב, זה כבר סוף. תודה רבה. חבל לי שתפסיד את זה רגע. בין רמב"ם ורמב"ן יש מחלוקת בעניין אחר. מה המחלוקת? אגב, לא יודע אם, לא הסברתי את עצמי, אבל אני מקווה שהבנתם את זה בעצמכם, שאתם יודעים, יש פה הרמב"ן ורמב"ם, מבחינה זו, זה שתי קצוות הקשת. למה הם דומים? שמות, רמב"ן, כן, משהו כזה נקרא מאוד רבני כזה, כן, משהו, רבנים גדולים. אבל זה, אני בכוונה מביא לכם את ה... זה שתי קצוות. אחת זה רציונליסט גמור, כמו רמב"ם, והשני הוא יותר נוטה, יותר מיסטיקן, יותר חי, לא יותר, לגמרי, הוא בתוך... בתוך העולם הסוד, נסתר, קבלה, זה רמב"ן. הם שתי קצוות, הפוכים זה מזה, ושניהם אומרים אותו דבר. אתם יודעים, זה דבר שהוא... מה? רמב"ם הוא הגיוני, רציונליסט, אריסטוטליאלי, כן, כך הוא קורא, כך הוא... באוניברסיטה מכנים אותו. זאת אומרת, הוא... מה? כן, כן, לומדים. אבל זה לא רמב"ם, אלא זה מה שהם חושבים שזה רמב"ם. הם לא לומדים את רמב"ם, אלא לומדים פילוסופיה המימונידית. כן. כן. כן, של ימי הביניים, כן. זהו, אז ה... אז אתם מבינים, זה שתי קצוות של המחשבה היהודית, משתי קצוות אומרים לך אותו דבר, שניהם. אתם מבינים, לא ש... כאילו, זה דעה של הרמב״ם, אבל יש דעות אחרות, יש חושבים אחרת, אז אין דעות אחרות, אין מישהו חושב אחרת. אתם מבינים, זה יהדות, מה שעכשיו אני אומר לכם. זה, אין הרבה דברים כאלה שאנחנו יכולים לומר אותם ככה, שזה מקיר לקיר, מקצה לקצה, שזה לכולי אלמה. פה זה המקרה, שהיחס למלאכים זה לא מישהו ולא משהו, אלא משהו ושאתה לא יכול לגעת ואתה לא יכול לראות ואתה יכול לא לדבר, אלא הכל זה במראה נבואה וכל זה, כל זה, זה, יש תמימות דעים ביניהם. אבל יש נקודת המחלוקת ביניהם. מה נקודת המחלוקת? במה כן רמב"ן חולק על הרמב"ם? הוא אומר שכשכתוב בתורה המילה איש, מילה איש אפשר לפרש אותה, או צריך לפרש אותה, כאל אדם שעליו התלבש מלאך. זאת אומרת, אם כתוב איש, אז היה אפשר, אז היה אפשר להצטלם איתו. למרות שהוא מלאך, בעצם, מה זה למרות שהוא מלאך? לא שה... אלא שהיה שם מישהו, היה איזשהו בן אדם, וקדוש ברוך הוא התחיל להפעיל אותו כביכול בעל כורחו. כביכול, כן? זאת אומרת, נתן לו מחשבה שאתה זה ככה, זה ככה. כאילו, קצת לקח ממנו בחירה חופשית, כביכול, כן? זאת אומרת, התלבש בו איזשהו רוח כזה, כאילו, הוא פתאום רצה משהו, פתאום החליט משהו כזה, והמחשבה הזאת, והדחיפה הזאת, הרצון הזה, זה היה מעט השם. אז כשזה דבר כזה קורה לבן אדם מסוים, אז את זה נקרא שזה מלאך, אבל יש לו גוף. לפי רמב״ם, דיינו, הרב משה בן מימון, אצלו, לפי רמב״ם, זה לא משנה, כתוב איש או מלאך, זה אותו אחד, כי למלאכים יש הרבה שמות, שרפים, חיות, אופנים, אישים, זה אחד השמות של מלאכים. לפי רמב״ן, נחמנית, בן נחמן, הוא אומר, לא, אם כתוב איש, זה מלאך שהתלבש בגוף, והיה אפשר להצטלם איתו. לכן, אם כתוב שבאו עכשיו נגיד, ויאבק איש עמו עד עולות השחר, אז מה שהיה שם בפועל זה שעבר שם איזשהו שודד. פתאום ראה שיש שם כסף, הלך רצה לגנוב. פתאום אמר יעקב אבינו, סליחה, סליחה. ואז הם התחילו שם מאבק, והוא היה, והם הלכו שם קראטה עד עלות השחר. ושם הם טח, טח, שם היה אפשר לצלם את הקרב ביניהם, דו, 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 דו. ובסוף יעקב הוא ככה הכריע אותו, ועשה לו שם משהו ג'יוג'יצה, וכן, תפס אותו ככה, ואומר, תקרב אותי, כן, בבוקר, כן, אני צריך... אז הוא אומר, טוב, זה, אבל יעקב ידע שזה בעצם מתלבש במלאך, אז הוא אמר לו, תברך אותי, וזה, אז הוא, והוא שחרר אותו. בזה רמב"ן ורמב"ם חולקים. זאת אומרת, אם כתוב איש, וזה מה שעכשיו אתם יכולים לראות את זה במקור שלוש. עכשיו מתחיל רמב"ן לחלוק על רמב"ם, ואומר, ולפי דעתו של רמב"ם, ולפי דעתו זאת, יצטרך לומר כי בעניין לוט, כי לא באו מלאכים אל ביתו, ולא אפה להם מצות ויחלו, אבל הכל היה במראה. ואם יעל את הלוט למעלת המראה הנבואה, אז אולי תגיד, לא, הלוט הוא היה נביא. לכן הוא ראה ככה. אז זה תירוץ, אפשר היה ככה להסביר, שגם לוט היה נביא, אומר, ואיך יהיו אנשי הסדום הרעים וחטאים נביאים? הבנתם? אז הוא חולק פה על הרמב״ם. כי הם ראו אנשים, אז איך זה? עכשיו, מה יגיד על זה הרמב״ם? כי כל זה היה במראה הנבואה, כל הסיפור הזה, כולל את לוט וכולל את אנשי הסדום. אבל הרמב"ן נגיד, לא, כתוב שם שבאו אנשים, אם כתוב אנשים, אז באמת מי שבא זה היו בני אדם, וגם לא רק נביא יכול לראות את האדם הזה, אלא גם כל אדם יכול לראות. אלא מה? נביא מבין שזה מלאך, והאדם פשוט לא מבין שזה מלאך. הוא חושב שזה ערבי ששם משתחווה לאפר על הרגליהם. כן? אז זה לא קשור לצדיקות. נכון? הוא ראה מלאך כי הוא היה נביא. בלעם היה נביא. זה ברור. אבל לוט לא היה נביא. אז איך הוא ראה? כי מה שהוא ראה, הוא ראה בני אדם. אברהם ראה אותם והבין שזה מלאכים. אבל לוט לא. או אולי גם לוט הבין שזה מלאך. זאת אומרת, אדם פשוט גם יכול להבין. וכולי. כן? לא, לפי רמב״ם, לפי רמב״ם, אם היית רואה, יעקב אבינו, היית רואה שהוא יושן וחולם חלום. כן. איפה מה? תופעות פסיכוסומטיות. פתאום, איי, 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 התקמת בבוקר, נתפס צוואר כזה, נכון? כן. נתפס צוואר, אז אתה לא אומר שעכשיו מלאך עשה לך, אלא תפס צוואר, נתפס לו הגיד הנשה. במיוחד שעד הבוקר זה עבר, זה גם לא זה דבר טבעי. אתם זוכרים שיצא השמש והוא פתאום התרפא. אז איך זה? זה גם קושיה מצד השני. כן, מה יאיר אמרת שם איזושהי בדיחה? כן, נכון, התהפך לא נכון, בדיוק, נכון. אני מקווה שאתה לא ציני כלפי רמב״ם, נכון? כאילו, אתה מסכים עם רמב״ם. כן, בדיוק. כן, מה אתה אומר?
רק לחזור על העניין, איך אברהם ראה את העניין של סדום כמראה נבואי, זאת אומרת, מצד הרמב״ם זה לא היה מעשה במציאות.
היה, להפך, מצד הרמב״ם, כל הסיפור הזה זה היה במעשה במציאות גמורה, אבל לא במציאות הפיזית.
כן, אוקיי. זאת אומרת, אדם אחר, לא אברהם, לא יכול לראות את המציאות.
אז לפי הרמב"ן זה פרח במסך, כמו שאמרנו. לפי הרמב"ן זה כאילו התוכנה ממש, אפשר אדם יכול לקלוט את זה.
כן.
התגובה נאמרה נבואה, אבל היא גם לא פיזית?
כן, גם. אתה מבין עיקרון מסוים.
זאת אומרת, אם נניח, לא דוגמה, אם מישהו היה בא להר סיני, לא היה רואה אף אחד, לא היה רואה את העם זזים אחורה, כאילו נבלים.
כן, אולי, היה רואה את התפרצות הר הגעש.
לא, השאלה, אם בן אדם רואה מראה נבואה, תגובה שלו.
כן, יכולה להיות פיזית, לא, יכולה להיות פיזית, כן.
אז יכול להיות שבן אדם היה רואה את אברהם רץ, אבל לא היה רואה חוץ מזה אף אחד.
לא, 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 לא פיזית כזאת. לא, לא פיזית ככה.
אלא...
כן, כאילו הוא היה, אולי רועד, הוא היה אולי עושה תנועות כאלה, אולי, לא יודע. אבל לא פיזית ככה שהוא...
רץ על...
כן, כן.
חבק
את
האוויר.
כן.
לפי הרמב"ן,
הרמב"ן, כן. למה? כי הוא חושב, כי כתוב שם אנשים. באו אנשים, אנשים זה אנשים. למה? מתלבש במשהו. כן, שאלה אחרונה, כי אני רוצה עוד להספיק שאתם תראו דברים כתובים. אני מאוד חשוב לי שאתם לא תחשבו שזה הדעות, שזה דעה שלי, דעה של מישהו אחר, שאתם ככה, אלא שאתם תלמדו את הדברים בפנים. כי הרבה פעמים אדם יוצא פתאום, אומר, הוא אמר, כן, הרב ההוא, באים אומרים לי שם, קרא לי שבוע שעבר, שמישהו בא אומר, הרב דוב ליאור אמר כך וכך. אמרתי, לא יכול להיות, כן, הרב אמר. אמרתי, אין דבר כזה, כן, כן, טוב. אז התקשרתי לרב דוב ליאור, נתתי להם לשמוע, אומר, אני, מה פתאום? כן? זה שבוע שעבר, זה כל הזמן אנשים אומרים דברים. לכן, אל תלמדו ממישהי מהסרן שמועתי. תלמדו מהטקסט. אולי אני מבין לא נכון, אולי אני ממציא דברים, אולי אני טעיתי, אולי אני לא הבנתי נכון את הדבר הזה. אז תסתכלו מה הוא אומר. זה חשוב מאוד לדייק בטקסט. אז עוד שנייה, בסדר? מבחינת מכבודו. אז עוד פעם, תסתכלו מקור 3א, אומר הרמב"ן. כן, זה אנחנו קראנו, נכון? לא גמרנו לקרוא. בפסקה השנייה, כן, מהתחלה, והנה, לדבריו של רמב״ם, לא לש עשרה עוגות, ולא עשה אברהם את בן בקר, וגם לא צחקה עשרה, וגם רק הכל במראה, ואם כן, בא החלום הזה ברוב עניין כחלומות השקר, כי מה תועלת למראה כל זה, להראות לו כל זה? וכן אמר שם, בעניין, ויאבק איש עמו, שהכל מראה נבואה, ולא ידעתי למה היה צולע על ירכו בקיץ. ולמה אמר, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי, כי הנביאים לא יפחדו שימותו מפני מראות הנבואה. וכבר ראה מראה גדול ונכבד מזאת, אז למה הוא פחד ממנו? הרי הוא יודע שהוא לא... כי גם את השם הנכבד ראה פעמים רבות במראה הנבואה. אז למה הוא פחד עכשיו מהמלאך, אם זה רק עניין של מראה נבואה? עכשיו, אז אני רק מתלבט, להגיד לכם כבר תשובה לאיך לשאלה, או לשיטה של הרמב"ן, או שנחכה לשבוע הבא, מה? שאני קצת יעני... כן, עכשיו? טוב, בסדר. כן, טוב. יש קצת סדיזם כזה, קצת לרצות ליהנות, ואנשים מסתובבים שבוע כזה, זה ככה. We'll be continue, כאילו, נו מה, we'll be continue. מה, עכשיו גמרתי את הסרט הזה בדיוק באמצע, לא, זה לא יפה. כן, אז ככה זה ה... אז תסתכלו בתשובה לכל זה, מקור חמש, אומר פה הרמב"ן ככה. כי המשיג לראות מלאך או דבריו איננו נביא. שאין דבר כמו שהרב גוזר, כן? מי זה הרב? רמב״ם, יפה. והנה, בכל מקום התעוררו החכמים להודיענו, כי ראיית מלאך איננו נבואה, ואין הרואים מלאכים ומדברים עמם מכלל הנביאים, כאשר הזכרתי בדניאל, אבל היא מראה נבואה, תקרא גילוי עיניים, כמו ויגל השם את עיני בלעם ויער את המלאך וכו'. וכן, והתפלל אלישע ואמר, השם פקח נע את, את עיניו וירא. זאת אומרת שגחזי גם לא היה נביא, השם גילה לו, כאילו הראה לו דבר מסוים. זה המשמעות. עכשיו, וממשיך הרמב"ן. אבל במקום אשר הזכיר המלאכים בשם אנשים כעניין הפרשה הזאת ופרשת לוט וכן יהווה כאיש עמו וכן וימצאו איש שם על יוסף ואחיו על דת הרבותינו בחז"ל, כן? הוא כבוד נברא במלאכים יקרא אצל היהודים מלבוש יושג לעיני בשר בזקי הנפשות, כחסידים ובני נביאים, ולא אוכל לפרש. זאת אומרת, הוא רומז לנו פה. מה הוא רומז? אני חושב שמה שהסברתי לכם קודם, שבעצם אדם הזה, הוא הופך להיות למלבוש. כשקדוש ברוך הוא מפעיל אותו, וזה נקרא יאבק איש עמו, הוא הפעיל את האדם הזה שהוא רצה, עכשיו לעשות משהו ליעקב, אז אדם הזה הפך להיות בעצם להיות לבוש. זאת אומרת, מלאך השתמש בגופו כדי לפעול פה משהו. הוא נכנס לתוך התודעה שלו, והוא הפעיל את המכונה. זה ככה מסבירים דרך אגב מה פירושו של דבר של חרבונה. מי זה חרבונה? כי אנחנו בפתיחה לפורים. שחרבונה, מה הוא עשה שם? תחשבו, יושב שם מלך, מלכה, שר הראשי, אמן. מאיפה בא חרבונה? הם יושבו שלושה, נכון? מנין חרבונה? הוא היה... כן, זה חרבונה שמר, והנה העץ הגבוה שזה... לא יודעים מי זה. אז אומרים שזה אליהו נביא לקח את הדמות של אחד המשרתים שם, אחד השרים של הממלכה, נכנס לתוכו, הפעיל אותו, הביא אותו ככה לשם, ואמר לו, והנה העץ הזה, כאילו, חרבונה לא אמר. לכן חרבונה נקרא זכור לטוב. למה הוא זכור לטוב? על מי נאמר זכור לטוב? אליהו נביא, אז חרבונה זכור לטוב. זאת אומרת, נכנס לתוכו ואמר לו, בדיוק, הנה בדיוק העץ הזה, יופי, טוב. אז זה אליהו נביא. זאת אומרת, זה מין רמז כזה. אז הוא אומר את זה פה, ככה, שהוא התלבש. זה הפך אדם הזה להיות ללבוש. ומישהו שהוא זקי נפש, הוא קולט את הדבר הזה. הוא מבין שהוא עכשיו פה לא אדם ממש, אז זה גילוי עיניים שלו. אין לנו זמן לשאלות. אותו דבר גם מקור חמש א'. אבל במקום אשר יזכיר המלאכים בשם אנשים, כעניין הפרשה הזאת, פרשת לוד, וכן יבק, קראנו את זה, לא? כן. עכשיו חמש ב', ועל דרך האמת, המלאך הזה הוא מלאך הגואל, שנאמר כי שמי בקרבו, והוא שאמר יעקב אנוכי אל בית אל וכולי, ובו נאמר ויקרא עליו אלוהים, אבל יקרא במידה היא מלאך בהנהגת העולם. זאת אומרת, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא בהנהגת העולם מלאך. וכן כתיב, ויצוונו השם, ויציאנו השם ממצרים, וכתיב, וישלח מלאך ויציאנו ממצרים. ונאמר, ומלאך, ונאמר, ומלאך, פניו הושיעם, כלומר, מלאך שהוא פניו, פניו של מי? פניו השם. כדכתיב, פניי ילכו ויניחנו, ויניחותי לך. והוא שנאמר בו, ופתאום יבוא אליך לאדון אשר אתם מבקשים, ואתם מבקשים. זאת אומרת, יש בחינה אלוקית שנקראת פנים. וזה, אנחנו אומרים עכשיו, זה מלאך, כי זה לא על האלוקות, על האינסוף, על הכל, אלא בחינה מסוימת. נקראים פנים. פניאל. יש באמת דבר כזה, יש מלאך. פניאל, פניאל. ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא. ועוד תבין זה בפסוקים הבאים בעזרת השם. טוב, זה בגדול. עכשיו, שאלה, נשאלנו עוד שאלה אחת. אז מה עם השטן? מה כל העניין שלו, של המלאך הזה? ואיך הוא מתגלה? אם הכל זה גילוי אלוקי, או שמישהו, או שהשם מתלבש במישהו בצורה מסוימת. אז מה זה המלאך רע? כביכול זה, כן, מלאך שהוא רע. אז איך יכול להיות? אם זה הכל גילוי אלוקי, אז איך זה מלאך יכול להיות רע? אז בעזרת השם, אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה. מי שלא צריך דפים הללו, תחזירו לי חזרה. מי שרוצה יכול להשאיר לעצמו לצמיתות.